أب يا خلا تخيل
ערב טוב, ליל ו' בתמוז, ליל רביעי, הנושא הפעם, עשרת בני המן והשלכות לימינו, ונתחיל באותה זמרת שעמדה בראש החגיגות לניצחון המהפך בגוש השינוי, בתל אביב, ושרה נפטרנו מהמן. הכוונה שלה הייתה נפטרנו מהאויב הגדול שלנו ביבי נתניהו, אבל במהלך השידור שדיברתי על זה עלה בדעתי שיש כאן משהו הרבה הרבה יותר עמוק, שבאמת יש לנו כאן את התופעה של נפילת המן. באיזה מובן? בתקופה שלנו יש סוג חדש של המן. סוג המן, שהמן זה בעצם מזרע אדום, מזרע עשיו, מזרע עמלק. אנחנו עכשיו בגלות אדום, גלות אדום ש בזמנו יחסו את אדום לגרמניה, כתוב במקורות גרמניה של אדום. היום נראה שהאדום יושב בארצות הברית, הנהנתנות. האיסב תמיד רצה להנות, הוא התרחק מדברים רוחניים. יש לנו גם אלמנטים שגלות ישמעאל, כמו שאנחנו רואים כאן, איך אנחנו סובלים מישמעאל, שזה משהו קצת אחר, לא נעמיק עכשיו בכל הדברים האלה, למרות שזה מאוד חשוב. ולהמנים של היום יש טכניקות אחרות איך להחריב את עם ישראל. המן בזמנו רצה לשלוט, גם הם רוצים שליטה. מי שהפריע להמן זה מרדכי היהודי והעם היהודי. לא יכרע ולא ישתחווה מרדכי. גם להם, לפחות לחלק מהמאמינים שבהם, באמונות שלהם, בלוציפר וכולי, היהדות זה האנטיתזה שלהם. הרי העולם עובד על קדושה כנגד טומאה, היהדות אמורה להיות בצד הקדושה, רק שלפעמים אנחנו מפספסים ומעבירים את הקדושה לצד הטומאה, והם נטו לצד הטומאה. ומי שבעצם האנטיתזה שלהם זה היהדות. היהדות האמיתית זה האנטיתזה שלהם, ולכן הם מנסים בכל כוחם לנסות ולעשות אותנו מה שיותר חילוניים, מה שיותר ככל העמים. הם נלחמים בנו פיזית, נלחמים בנו כמעט כבר שכחנו מרוב טרדות, כל צרה משכחת את קודמתה, כמעט כבר שכחנו את ה-G5, אבל ה-G5 זה עדיין איום חמור ביותר. הפצת הקורונה, החיסונים, עם כל מיני מטרות זדון, זה האמן של היום. והנציג הבכיר של ההמניות הזאת בארץ ישראל, היה ביבי נתניהו. פעם שאלו אחד שיורד, שחזר מארצות הברית, הוא כל הזמן התלונן איזה זיפט שם, הנורא והיום, אמרו לו, תגיד, אין שום דבר טוב בארצות הברית. הוא אמר, כן, יש שלושה דברים טובים. מה הדברים הטובים? הוא אמר, NBC, NBA ו-NBB. NBC זה ה-National Broadcast, תחנת השידור המפורסמת, NBA זה ליגת הכדורסל המפורסמת, National Basketball Association, ו-NBB. טוב, אז התברכנו בכך שכבר גם אצלנו NBB, בינתיים מי יודע מה יקרה. אז נחזור למגילת אסתר. מגילת אסתר, כשמה כן היא, אסתר זה מלשון הסתרה, אסתר פנים. יש תקופות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל בגלוי, ועושה לו ניסים בגלוי. בקריאת ים סוף, ביציאת מצרים, היו הניסים בגלוי. בכל התקופה של מגילת אסתר, היו ניסים, אבל כל הניסים זה היו ניסים מוסתרים, לא רואים אותם. מי שקורא את המגילה, אז יש איזה סיפור דברים שכביכול, זה קרה וזה קרה וזה קרה וכל דבר במקרה, ורק צריך עיניים מאוד מאוד טובות כדי לראות איך שכל המקרים האלה משתלבים לפסיפס אחד של תוכנית של הרבה הרבה שנים מההתחלה עד הסוף, שנועדה בשביל להפיל בסופו של דבר את המן. רק שלא תמיד רואים את זה. זה נדמה כאילו הכל במקרה. עד כדי כך ששמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע בכלל במגילת האסתר, אסתר פנים. לכן תמיד מי שמתלמד לכתוב כתיבת סתם, ספרי תורה, מזוזות, מתחיל ממגילת אסתר, כי אין שם את שם השם, אז כל טעות היא הרבה יותר קריטית, אסור למחוק את שם השם. היו לנו עוד תקופות שבהם היו ניסים שנראו מי שרוצה ניסים גלויים, ומי שרוצה ניסים נסתרים. היה תקופה של מלחמת המפרץ, עם ה-39 טילים שירו כאן על ארץ ישראל, כל אחד היה טיל, לא כמו שהיום, ובניסי ניסים היה הרוג אחד בסך הכל. היו כמה שמתו בגלל המסכות, אבל לא מהטילים. לפעמים אמצעי המניעה, מה שאנחנו נלחמים, זה הורג יותר, וזה גם קרה כאן, שאנשים נחנקו מהמסכות של היום. אז מי שרואה, במקרה, בדיוק פגע טיל כאן, וכל הדיירים של אותו בניין נסעו, והיו ניסים, אי אפשר היה בכלל להאמין בזה. אבל מי שרוצה רואה כאן מקרה. היה הרוג אחד. הרוג הזה היה במקרה, בן אדם עם חשבון גדול, הוא היה אדם שנלחם בבני ברק בשבת, היה פורץ את מחסומי השבת בבני ברק, הוא דרך אגב עשה את הדבר ההגיוני ביותר, התברר אחר כך שכל החדרים, האטומים, עם הניילונים, זה הכל היה שטויות ולא נחוץ, והדבר באמת טוב היה לעשות, ללכת למקלט, והוא הלך למקלט, ושם הוא מצא את מותו, לכל כדור יש כתובת, אבל חוץ ממנו, אף אחד לא נהרג, אז זהו, אז זה הטבע, ככה זה, הטילים האלה, זה הטבע שלהם, סטטיסטית, 39 טילים, אז יש הרוג אחד, אז מה נעשה כדי שהקדוש ברוך הוא יראה לנו שזה לא בדיוק כך, הוא שלח את הטיל ה-40 באיפשהו בסעודיה, ופגע באיזה בסיס בריטי, ושם היו כ-40 הרוגים, מטיל אחד. אז הוא קצת לימד אותנו שהסטטיסטיקה של הטילים האלה זה לא בדיוק מה שאנחנו חשבנו, ובאמת זה הכל ניסים גלויים. זכינו אז באמת לניסים לא רגילים, והפעם בהתקפות עזה, מה שהגיע עכשיו בעזה, לא זכינו עד כדי כך, היו כמה הרוגים, באמת, מי שמסתכל על זה, גם היו ניסים אדירים, לפי כמויות הטילים שהיו, והירוטים שלהם, וכו' וכו', זה היה ניסים גדולים, שאנחנו גמרנו בכמה משהו כמו 10 הרוגים, אני לא זוכר כמה, זה באמת יחסית, אבל לא היה לנו את אותם זכויות. באמת, מצד הטבע לכאורה היה צריך להיגמר הרבה הרבה יותר גרוע. ברוך השם שבכל זאת חסו אלינו מהשמיים. אז עכשיו, כשמדברים על מקריות פה ומקריות שם, בואו נראה עוד עניין שהוא לכאורה מקרי. מסופר במגילת אסתר, לעשרת בני המן שמתו. אנחנו בפרק ט' ובמגילה כתוב, ושושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש, ואת פרשנדטה ואת דלפון ואת אספסטה וכולי וכולי, נגיע לזה יותר מאוחר, בני המן בן עמדטה, צורר היהודים, הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. זהו, אז שמעתם? עשרת בני המן הרגו אותם. ולא היה להם תחיית המתים, תאמינו לי, יש דבר כזה שנקרא תחיית המתים. אבל זה קורה, זה יקרה באחרית הימים, וזה יכול לקרות לאנשים שראויים לזה. הם לא היו ראויים לזה בדיוק, אז הם מתו. למה אני מדגיש את זה? אומר המלך אחשוורוש למלכה אסתר, ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש? תבקשי עוד, עוד בקשה. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. מה היא רוצה? היא סדיסטית? הם כבר מתים, אמרנו הם מתים. אז מה צריך עוד פעם לתלות אותם על העץ? בשביל מה? אומר לנו הגאון מווילנה, רבי אליהו מווילנה, שמעבר לרמת הפשט, פירוש המילים הפשוט של המגילה, יש כאן, כמו בעצם בכל דבר, גם את הרמה של הרמז, ופשט, רמז, דרש, סוד, יש לנו גם רמזים, ובמערכת הרמזים, כל מקום שכתוב המלך בסתם, זאת אומרת, לא המלך אחשוורוש, אלא המלך, הכוונה לקדוש ברוך הוא. איפה שכתוב המלך אחשוורוש, זה המלך אחשוורוש, ואיפה שכתוב המלך, מדברים על הקדוש ברוך הוא. זה ברמת הרמז. ועוד אומרים לנו חז"ל, יש את המושג גם מחר. מה זה מחר? אנחנו מכירים את המחר, עוד 24 שעות זה מחר. אבל אצל היהודים יש גם מחר, ארוך ארוך, עוד הרבה זמן. אנחנו מסתכלים על העתיד. אנחנו עם שלא מסתפק בהווה, ומתכנן גם את העתיד. וכשיעקב אבינו אומר לעשיו שלא בדיוק בא לו עכשיו למלא את בקשתו להתארח באדום, בהר אדום, אז הוא אמר לו, קשה לנו קצת עכשיו, מחר, מחר. הוא משתמש במילה מחר, וחזב אומרים, לעתיד לבוא, עוד ניפגש לעתיד לבוא. ואנחנו מחכים לפגישה הזאת שבה נגמור כבר את התהליכים. אז מחר זה לעתיד לבוא. אז אם כך, בעצם מה כתוב כאן? אסתר המלכה מבקשת מהמלך, מהקדוש ברוך הוא מבקשת, שמחר לעתיד לבוא באחרית הימים, יינתן גם את האפשרות לתלות עשרת בני המן על העץ. זו בקשתה. עשרת בני המן הם בעצם מזרע עמלק. כידוע, המן נולד מכך ששאול היה לו איזשהו פספוס בהבנה מה נדרש ממנו במלחמת עמלק, דרשו ממנו להרוג את כולם, הוא חמל על הצון וחמל על אגג, מלך עמלק, ולא הרג אותו. בשביל זה הוא גם הפסיד את המלכות, והדברים בדקות שבדקות, משום ששאול המלך היה צדיק בצורה לא רגילה, וצריך להבין את כל המלאכים סביבו. על כל פנים, הטעות הזאת עלתה לעם ישראל בזה שאגג הספיק להוליד את עוד בן, וממנו יצא בסופו של דבר המן. כך שיהודי צריך תמיד להבין שאפילו טעות קטנה שהוא עושה, כשהוא לא ממלא בדיוק את רצון השם, יכולה לעתיד לבוא להיות מאוד מאוד משמעותית. אז המן זה זרע עמלק. הצאצאים של עמלק, לאו דווקא צאצאים ביולוגיים, יש גם צאצאים רוחניים, זה האדום של היום. זה היה אז בגרמניה, והיום, כמו שאמרנו, אולי באמריקה. אז אם כך, אנחנו עכשיו חוזרים לראות מה קורה בגרמניה. הנאצים הובסו במלחמה, והתחילו משפטי נירנברג. במשפטי נירנברג נידונו 11 נאצים למיטה. איך הם ימותו? מה אתם מנחשים? אין בכלל שאלה. אסתר המלכה ביקשה תליה, אז יתלו אותם. זו הייתה הבקשה. רגע, איך זה יכול להיות? אצל האמריקאים זה היה כיסא חשמלי, ואצל הצרפתים, אני לא יודע אם עוד היה את הגיליוטינה, וכל אחד מבעלי הברית היה צורת מיטה אחרת, יריעה, אף אחד לא היה לו תליה. אז כמו היום, יש קואליציה, אלה רוצים ככה, אלה רוצים ככה, אלה רוצים ככה, אז עושים פשרה. מה הייתה הפשרה? כמובן, תליה. אז 11 נאצים נידונו לתליה. רגע, זה לא יכול להיות. אסתר המלכה ביקשה במפורש 10 בני המן. היא לא ביקשה 11. גרינג, סגנו של היטלר, אני לא מוסיף כל הזמן ימח שמו ימח שמו, אבל צריך, מוציא את הטבעת שלו, בתוכה מסתבר שהיה רעל, שותה את הרעל, ומתאבד. נשארו 10 נאצים שהולכים לתליה. ביניהם היה עורך דר שטרימר, העיתון הנאצי המפורסם, שבעצם היה חלק גדול ממערכת התעמולה. העורך שלו ושר התעמולה זה היה גבלס. גבלס הבין מה קורה כאן, וקרא בדרך לחבל, לתליה, פורים 1945. זה היה סוף המלחמה. פורים 1945. הם מבינים. הם מבינים גם את הצדדים הרוחניים. לא יודע למה אנחנו לפעמים לא מבינים מה שהם מבינים. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על משפטי נירנברג, אז רק במאמר מוסגר, הם התפרסמו לא מזמן, כי אחרי השואה הגדולה שגרמו הנאצים לעם היהודי, החליט העולם הנאור, או הנאור כביכול, אני לא יודע, שצריך למנוע שעות כאלה בעתיד, וחוקקו תקנות חוקי נירנברג באותו מקום, כדי למנוע את זה שבעתיד יקרו דברים כאלה. אז כל התקנות שמגבילות ממשלות לעשות ניסויים בבני אדם, כמו שמנגלה עשה וכולי וכולי, תקנות ששומרות על זכויות הפרט, על מנת שממשלות וגורמים כוחניים לא יוכלו לשלוט ולפגוע בציבור. והנה בתקופתנו, אנו, הסתבר שאחד אחד מתקנות נירנברג האלה הופרו בכל תקופת החיסונים של הקורונה. ומי שישבו בוועדה הזאת שם, עד כמה שזכור לי, התפטרו, כי הם ראו שהכל הולך בכיוון לא נכון, ועורכי דין הגישו בגצים ופנו לרשויות האום, איך כאן אצלנו עוברים על חוקי נירנברג האלה, ומפעילים את מכבש החיסונים. כמה שזכור לי, היה לי שיחה עם עורכי דין רות מכנס וסוחובולסקי ובעלה ואריה, והם מומחים גדול, אני כבר שכחתי את הפרטים של מה בדיוק החוקים ועל מה מדובר, אבל הם מומחים גדולים לזה, הם עשו הרבה פעילות בכיוון הזה, לבוא ולהראות מה באמת קורה, מה הנזקים של החיסונים וכו' וכו'. אז כמו שאמרנו, כל זה היה ב-1945. יש איזה מאמר שפורסם באיזה מקום בעיתון, שמתאר את איך שהלך שם התליה של העשרה נאצים, כולל זה שגבלס צעק פורים 1945, ומופיע שם התאריך, התאריך הלועזי של של התליה. כשמסתכלים מתי זה היה לפי התאריך העברי, זה היה בהושענא רבה ה-תש"ז. בה-תש"ז זה היה התאריך שנתלו עשרת הנאצים האלה, הושענא רבה, כ"א בתשרי. בדרך אגב, הושענא רבה ידוע שהוא גם כן חלק בימי הדין. בראש השנה נחתמים, נידונים, ביום הכיפור נחתמים, נחתם גזר דינו של בן אדם, אבל מה שקוראים הפתקאות יורדות כביכול, הפקודות מהשמיים לביצוע בהושענא רבה, וידוע שעד הושענא רבה זה זמן מסוגל עוד לתקן, כדי שאמנם גזר דין יצא, אבל שהפתקה יקראו אותה, יש פתקה אבל שיקראו אותה, ולכן גם אנחנו, זה אחד הסיבות שאנחנו עובדים כל כך קשה בהושענא רבה, בליל הושענא רבה, יש הרבה שמשתדלים ללמוד כל הלילה, כדי לקרוא את הפתקאות האלה. אז כנראה זה גם יום דין בשביל הגויים. ובאמת הם נשפטו והוצאו להורג בהושענא רבה, ה-תש"ז. אגב, לי יש נגיעה אישית בסיפור הזה, משום שגם אני נולדתי בשנת תש"ז, כך שאני תמיד הרגשתי את עצמי איכשהו קשור לסיפור הזה, מאז שגיליתי אותו פעם ראשונה בסמינר של ערכים שהייתי בו, לפני 38 שנים אני חושב. אז מה זה קשור כל זה לעשרת בני המן, תש"ז הזה? אז אם כן, רבותיי, אני מקווה שתוכלו לראות עכשיו על המסך, אז כתוב במגילה, אפשר להראות את זה בבקשה על המסך, את המגילה? טוב, הנה זה מגיע. בעשרת בני המן, פרשנדטה, דלפון וכולי, עשרה שמות, כולם כתובים, אם תשימו לב, וזה הנוהג בכל מגילה ומגילה, מגילה כשרה, מגילות שבדפוס לפעמים זה לא בא, אבל בכל מגילה כשרה זה חייב להיות ככה. כל האותיות הן אותיות רגילות, אבל יש שלוש אותיות בכתב קטן. למשל, אם תסתכלו, ואת פרשנדטה, אז התף של פרשנדטה הוא קטן. ואחר כך יש ואת דלפון, ואת אספסטה, ואת פורטה, ואת הדליה, ואת ארידטה, ואת פרמשטה. השין של הפרמשטה הוא שין קטן. ואת אריסאי, ואת ארידאי, ואת ויזטה. אז אם תראו שהאות זין בויזטה היא אות קטנה. אז אם כך, מה יוצא לנו לפי הסדר? תף, שין, זין. זה בדיוק השנה שבה ניטלו על העץ עשרת בני המן. הרבה אנחנו עובדים בסטטיסטיקות להראות מה מקרי, מה לא מקרי. הסיכוי לזה שתיקח משום מה איזה שלוש אותיות שמשום מה מישהו החליט לכתוב אותם בתור אותיות קטנות, ודרך אגב כתוב במקורות שהמגילה, מגילת אסתר, נכתבה ברוח הקודש על ידי אסתר ומרדכי, זאת אומרת שבעצם כל התכנון הזה זה היה על ידי הקדוש ברוך הוא. על כל פנים, אם תגיד שלא ככה ו מישהו החליט, מאיזושהי סיבה אנחנו לא מבינים, לכתוב כאן שלוש אותיות קטנות, כבר לפני כמה, יותר מ-2000 שנה, ובדיוק האותיות האלה יצאו תשזין, האותיות השנה שבה הם ניטלו. אז מי שרוצה יכול לראות את זה ככה, ומי שרוצה לחבר את זה עם כל מה שדיברנו, מה זה הבקשה של המלך, שזה הקדוש ברוך הוא, מה זה המחר וכולי וכולי, אז אני רואה, חושב שיכול לראות כאן שהמקריות היא בכלל לא מקריות, יש בורא לעולם שמוביל את הכל ומתכנן את הכל, אבל מי שרוצה לסגור את העיניים, אז יכול. וכמובן זה רק חלק אחד מכל הקודים שנמצאו בתורה וכולי וכולי, והרבה פעמים כבר דיברתי, האם הלכתם כבר לראות את הממצא של אורן עברון ביוטיוב, של אורן עברון על הפאי, דברים נפלאים שלמען האמת, העניין הזה של עשרת בני המן עם התשז מתגמד לכאורה, אבל כאן עם הלב אפשר להרגיש שמשהו כאן קורה, והנה הסתר הפנים כמו שהיה במגילה, אבל הכל מתברר, מתפתח בצורה של תוכנית אדירה, אז לא רק שזה התפתח בתוכנית אדירה באותם, אני כבר לא זוכר, זה היה איזה 40 שנה שכל המגילה התרחשה, כמה עשרות שנים על כל פנים, הנה זה גם הולך על כמה אלפי שנים. דרך אגב, סתם הפריע לי תמיד, רגע, תשז, מי אמר לך שזה היה בהי תשז? אבל איך אתה יודע, אולי תשז, תשז הכוונה לדלת אלפים, תשז אלף שנה קודם, או עוד אלף שנה קודם, מה אתה יודע? אז אולי אפשר להגיד, עם החשש יגידו לי אתה מתחכם, בויזטה לא רק שהאות זין היא קטנה, אלא האות וו היא גדולה. האות וו בויזתה היא אות גדולה. ותכף נראה את זה אולי על המסך. עכשיו נכון שזה היה בשנת ה' אלפים תפשין זין. ה', לא וו. רק שאת ספירת המאות עושים בשני אופנים. כשאנחנו אומרים ה' תפשין זין, שאנחנו 5,707 שנים מאז בריאת העולם, אנחנו מתכוונים כמה שנים עברו מאז בריאת העולם. ה' תפשין זין. אבל לפעמים מדברים על האלף הראשון, האלף השני, השלישי, הרביעי, החמישי והשישי. יש לזה הרבה הרבה משמעויות של לאלפים, כל אלף שנה זה יום של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בעצם נמצאים כבר בסופו של האלף השישי, כשמובטח לנו שעד סוף האלף השישי ייגמרו כל התהליכים. אנחנו בעזרת השם נראה אותם נגמרים בקרוב, וכל המלחמה שלנו, באיזה אופן הם ייגמרו, משום שכתוב במקורות, שאם עם ישראל יהיה ראוי, אז זה יהיה גאולה מתוקה, וכל עם ישראל ייגאל, ומעט זה, אם עם ישראל לא יהיו ראויים לזה, אז, יהיה, אז חס וחלילה יכולה להיות כאן גאולה מאוד מאוד קשה, וכמו שבמצרים, לפחות 80% לא נגאלו, אלא מתו בימי החושך, אז גם חס וחלילה כאן יכולים להיות רבים רבים שלא יגאלו. אז המלחמה עכשיו באמת היא מלחמה רוחנית שלנו להתחזק ולגרום לכך שהגאולה תהיה גאולה מתוקה. כשדיברתי על העניין הזה עם אורן עברון, אז הוא אמר לי, תשמע, את זה אני לא ידעתי עד אז. הוא מצא באיזה חוברת, אני כבר לא זוכר אפילו מי כתב את זה, דבר מאוד מעניין, שלא מסתמך על האותיות הקטנות והגדולות, לא קשור אליהן בכלל, אלא על הגימטריה של האותיות. כידוע לכם, לכל אות יש ערך מספרי, א' זה 1, ב' זה 2 וכולי. אבל יש כמה סוגי גימטריות. למשל, יש גימטריה של מנצפח. ידוע בשם מנצפח. צריך להבין למה שינו כן את הסדר, זה האותיות הסופיות. האותיות הסופיות הן מנצפח. למרות שהסדר... הסדר שלהם באלף ו' זה חף סופית, מם סופית, נון סופית, פי סופית וצדיק סופית. אז בגרמטריה של מנצפח זה הולך אחרת, הלא תף זה 400. בכל הרעיון אנחנו סופרים מאלף עד ת' שזה מ-1 עד 9, ואז מגיע 10 שזה י', ואז כבר לא ממשיכים 11-12, אלא 20-30-40 עד צדיק שזה 90, ואז קוף זה 100, קוף רשין טף, הטף זה 400, נו, היינו מצפים שנלך עד 900, כמו כל הזמן, ואז האלף, שוב, יתחיל אלף, ייצג אלף אחד. בגימטריית המנצפח, העניין הזה נפטר, כי חף זה 500, מם זה 600, נון זה 700, פי זה 800, וצדיק זה 900, ובדיוק הגענו ל-900. אז בגימטריית מנצפח, למשל, את הצדיק לא סופרים בתור 90, אלא סופרים בתור 900. זה במקרה, החף הוא לא בתור 20 אלא הוא בתור 500, כך זה לא 990, זה רק במקרה. על כל פנים, הנון זה 500, 5, 500, 700, אם לא טעיתי, הנון סופית זה 700, ולכן בעשרת בני המן בעצם יש רק עוד סופית אחת, זה דלפון השני. דלפון זה נון סופית, ואז זה אומר שבמקום לתת לזה את הערך 50, צריך לתת לזה את הערך 700. אז עכשיו תחשבנו את הגימטריה של כולם, אבל לפי גימטריה מנצפח. זה הכל כמו רגיל, רק בנון, אל תשכחו, במקום 50 לתת את הערך 700. אבל יש עוד עניין בגימטריה. יש גימטריה, יש כמה סוגי גימטריות, גימטריה קטנה וכולי, אבל אנחנו עכשיו לא מדברים על כולם. יש גימטריה עם הכולל. עם הכולל זה פירושו שכל מילה אתה מחשבן את הערך המספרי שלה, למשל המילה בגד זה 2 ועוד 3 ועוד 4, אז זה 9 אם ספרתי טוב, ומוסיפים עוד אחד. למה מוסיפים עוד אחד? האחד מבטא את המהות של המילה. כמו שלמשל נסתכל על שולחן. לשולחן יש ארבע רגליים ופלטה. אז יש כאן רגל ורגל 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 ופלטה, אבל יש גם את המושג של שולחן. אחרי הכל זה לא סתם רגל ורגל 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 ופלטה, זה גם שולחן. אז האחד הזה מבטא את המהות של המילה, זה דבר ידוע במקורות, שלפעמים מחשבנים עם הכולל, לפעמים לא עם הכולל, לא צריך לעשות מזה יותר מדי בדיחות, כן, אלה שאוהבים לשחק עם גימטריות, אז עושים להם חופץ כדי שפעם יצא ככה, פעם יצא ככה, זה לגמרי לא כך, זה דברים מאוד עמוקים. על כל פנים, אם אתה מחשבן את עשרת בני המן בגימטריה של מנצפח, כמו שאמרנו, וגימטריה של אמא כולל, שזה אומר מבחינה טכנית להוסיף לכל מילה עוד אחד, אז כיוון שיש לנו כאן 10 מילים, 10 בני המן, להוסיף עוד 10, ואת הנון לחשבן במקום 50 בתור 700, אתה מסכם את הכל, אז תנחשו כמה מקבלים, מקבלים ה' תפשין זין, זאת אומרת 5,707, תפשין זה 400 ו-300, 700, זין זה 7, ה' תפשין זין מקבלים 5,707. שוב, פלאי ההצפנה במגילת אסתר, זה נודע לי רק לאחרונה. לא נשאר כבר הרבה זמן, אז רק נגיד כמה הערות. הערה אחת לגבי העיתון הזה, דר שטרימר. שואלים, איך עם תרבותי, כביכול, כמו הגרמנים, יכול להגיע לכך שירצחו 6 מיליון יהודים. איך יכול להגיע לדבר כזה? ולכאורה, התשובה היא שכשעושים מסע הכפשה של היהודים עשרות שנים, מכניסים לציבור שהיהודים זה אויב העם, זה הסכנה שלנו, וכולי וכולי וכולי, הבן אדם לאט לאט קונה בתוך עצמו את התעמולה הזאת, ואז הוא מסוגל ואפילו בשמחה להרוג יהודים, כי אחרי הכל זה מצווה שאין כמוה. וזה כבר טכניקה שהשתמש בה פרעו, כתוב בהגדה של פסח, על סמך מה שכתוב בתורה, ויראו אותנו המצרים, ויראו אותנו המצרים. שואלים, מה זה ויראו אותנו המצרים? ויראו לנו, הם עשו רע לנו. מה פירוש? הראו אותנו, הם עשו אותנו רעים, הם עשו לנו רע. תשובה, הם אכן עשו אותנו רעים, על ידי פרופוגנדה, בדיוק כמו שדיברנו, כל הזמן באו ואמרו, אלה האויבים, זה הסכנה שלנו. פרופוגנדה שבאה ואומרת כל הזמן, אלה האויבים שלנו. אנשים קונים את הפרופוגנדה ואחר כך יכולים להגיע לדבר כזה. אז אנחנו צריכים להיזהר מאוד מהדברים האלה, משום שזה בומרנג שחוזר בכל הכיוונים, וידוע שעם תחילת הקורונה, היו כל מיני ויראו אותנו. לצערנו הרב, בציבור הכללי, היה עליהום על הציבור החרדי, אלה גורמי מחלות, מפיצי מחלות, ויראו אותנו. כשיש ויראו אותנו, אז אחר כך לא פלא שקורים כל מיני דברים מאוד מאוד גרועים, שלא כאן על המקום לדבר עליהם, אבל קרו דברים מאוד גרועים שלא כולם יודעים לגבי היחס של הציבור החרדי, שהגיעו לאסונות גדולים. וגם כן, ויראו אותנו, התחילו בארצות הברית לדבר על היהודים באופן כללי, לאו דווקא חרדים, היהודים באופן כללי הם מפיצי המחלות. אז צריך להיזהר מאוד מאוד מהדברים האלה. ודבר נוסף אולי שרציתי לסיים בו, כיוון שהזכרתי ש בני אמן לא זכו לתחיית המתים. אז חשבתי איזה נקודה שהייתי רוצה להביא, ציטטתי כבר די הרבה פעמים את הרב אלימלך בידרמן. אז יש לו סיפור מאוד מאוד יפה. מייסה בבחור ישיבה, שהוא היה סמל התוהר, סמל הלמדנות, מידות טובות, כישרון, ממש ממש כל אחד היה רוצה לקחת אותו כחתן לביתו, ממש מושלם. והבחור לא הצליח להשתדך. שנים כבר. פגש אותו איזה הוא בא לבכות לפני איזה שדכן, השדכן אמר, תסביר לי, אמר, אני לא יכול להסביר לך, אני מנוע מלהסביר לך. השדכן הזה לא הרפה, והלך לחבר שלו. החבר שלו אמר לו, כן, זה בחור מושלם, רק מה, דבר שתי דקות עם אבא שלו, ותבין למה אף אחד לא רוצה להתחתן איתו. האבא זה מין בריון כזה, אדם מגושם, נורא והיום, לא מתחשב באחרים, זוועה. מי שרק רואה אותו אומר, במשפחה כזאת אני לא נכנס, הבחור באמת אידיאלי, אבל אני לא צריך קשר עם כזה מחותן. טוב, השדכן תפס את העניין, ואמר לו, תשמע, אני אעזור לך. הגיע אליו טלפון מזה אבא, שמחפש בחור לביתו. הוא אמר, תשמע, יש לי בחור בשבילך, כלי למעלות, והתחיל לספר לו בשבחים שלו, וכו' וכו'. אז השולחן שואל אותו, דבר ראשון, ומי זה אבא שלו? אז הוא אומר לו, אבא מת. טוב, האבא מת, אז אין מה לברר על האבא. וככה, ממשיכים והכל, השידוך יצא לפועל, הכל היה נפלא, לא היה שום פגם בשידוך הזה, האבא מת. מגיעים לטקס האירוסין, מה שנקרא אירוסין, או יותר מאוד תנאים, האבא של הקלה רואה שליד האבא של החתן יושב איזה מין בן אדם כזה מגושם, ומתנהג בצורה נוראית, כשמגיע ההרינג אז הוא דוחף את כולם הצידה, כל ההרינג זה בשבילו, וכשמגיע עוד משהו אז שוב אף אחד לא ייגש ולא מתחשב באף אחד ומתנהג בצורה נוראית, והוא לא מבין מה קורה כאן. אז הוא שואל מישהו, תגיד לי, מי זה הבן אדם הזה שיושב על יד החתן? אז הוא אומר לו, מה, אתה לא יודע? זה האבא שלו. נפל לו הסימון, הוא ניגש אל השטחן ואמר לו, רימית אותי, אמרת לי שהוא מת. אומר לו השטחן, תגיד לי, לבן אדם כזה אתה קורא חי? אדם כזה הוא מת. אז המסר הגדול שלנו צריך להיות שאדם שמתנהג בצורה כזאת, זה אדם שמת. וזה מאוד מאוד עוזר לי כשאני מתפלל מחיי המתים. מחיי המתים אני תמיד חושב על הסיפור הזה של הרב בידרמן, ואומר לעצמי, תסתכל באיזה נקודות אתה מת. לכל אחד יש את הנקודות שבהן הוא מת. והתפקיד שלו זה להחיות אותם, שלא יישאר מת, אלא עוד נקודה ועוד נקודה להחיות. יעזור השם שכל אחד ימצא את הנקודות בהן הוא צריך להחיות את עצמו, ונגיע לתחיית מתים, גם לא רק התחיית המתים שאנחנו כולם מייחלים לה, אלא גם במובן הזה שכל אחד יתקן את עצמו כפי יכולתו. כל טוב, שלום שלום.